דף למד א' עמוד ב', שורה שביעית מתחילת דברי הגמרא. מכיוון שעסקנו בעניין של השולחן, אז הגמרא כבר מזכירה נן הטעם. יש לנו משנה במסכת שקלים, אומרת המשנה בפרק ו' משנה ד', 13 שולחנות היו במקדש, 8 של שיש בבית המטבחיים שעליהם מדיחין את הקרביים. אמרנו שיש לנו את החלק שנקרא בית המטבחיים, שזה בעצם מהכותל הצפוני של המזבח ועד למעשה הכותל הצפוני של העזרה, שם התפרס לו השטח הזה של בית המטבחיים. בית המטבחיים, יש לנו שם את החלק של הטבעות, לאחר מכן היה לנו שם את הננפים, ובין הננפים היה שולחנות, שהשולחנות האלה שולחנות של שיש. שם דיברנו את הקרביים, את כל החלק של המעיים, מנקים שם, מדיחים אותם כדי שיוכלו לעלות אותם על גבי מזבח. כמו כן, בית במערבה של כבש, אחד של שיש ואחד של כסף. על של שיש נותנים את האיברים, ועל של כסף כלי שרת. אז החלק הזה, אנחנו מדברים במערב הכבש. יש שתי שולחנות, שולחן אחד הוא שולחן של כסף, שולחן אחד הוא שולחן של שיש. על השולחן של הכסף, אותם צדיקים אל כלים שאמרנו שהיו בבוקר, מוציאים מלשתת הכלים, איפה היו נותנים את זה? על השולחן של כסף. יש את האיברים של הקורבנות, קורבנות העולה, את זה נותנים על השולחן של השיש במערב הכבש. הראש במקום מדגיש שעל איזה איברים מדובר? מדובר על איברים של קורבן עולה שמביא היחיד. ולמעשה זה נתון פה במחלוקת ראשונים. רוב רובם אכן של הראשונים נוקטים במפרשי המשנה, שבעולת התמיד, שזה עולת הציבור, אז כמו שדיברנו, היה המנתח מנתח, והיה מוסר לכל כהן שזכה בפייס את האיברים שבהם הוא זכה, והוא מחזיק את זה, ואחרי זה בשיירה הם יוצאים מבית המטבחיים, עוברים בין האולם למזבח לכיוון הכבש, מניחים את זה במערבו של כבש. יש ראשונים שוכבים שלמעשה גם את החלקים האלה היו נותנים על השולחן של השיש במערב הכבש, והיו יוצאים מהשולחן אל הכבש. אבל ודאי, וזה הראש במקום, אדם שמביא קורבן עולה, סתם עולת יחיד, בקורבן עולת היחיד, אתה יכול להביא את זה לכהן מסוים, שהכהן יעשה בשבילך את כל הפעולות. הוא מנתח, הוא מעלה את האיברים לכבש, אז איפה הוא היה מניח את כל האיברים? על השולחן הזה שבצד הכבש מצידו המערבי, ומשם הוא מוליך את זה אחרי זה לחלק של הכבש, ושם הוא מולח את זה בתחתית הכבש. מה שהיה צריך, כמובן, אם היה צריך, אז זה יותר. בנוסף, ממשיכה המשנה ומבארת. יש לנו גם, ובאולם, שניים מבפנים, על פתח הבית, אחד של שיש לפי גרסת הבח, ואחד של זהב. על של שיש נותנים לחם הפנים בכניסתו, ועל של זהב ביציאתו, שמעלים בקודש ולא מורידים. ראשית, כלל נקוד ביתנו, מעלים בקודש ולא מורידים. ולכן, כיוון שתמיד מעלים בקודש, אז בעצם את הלחם הפנים אחרי הלישה והאפייה היו נותנים על השולחן של השיש. לאחר מכן מכניסים את זה להיכל, כשמפנים את הלחמים שנמצאים על גבי השולחן, שהוא בעצם עצי שיטים מצופי זהב, שם זה היה ניתן לכל השבוע. בשבת בבוקר כשמחליפים את הסדרים, את הסדר הישן מוציאים ומכניסים את הסדר החדש, ואחרי זה, כשבאים להקטיר את אותם שני בזיחים בשלב ההקטרה, מניחים את הלחם על השולחן של זהב, כי הרי הוא קודם היה בשולחן של זהב, אז אי אפשר להוריד בקודש, לכן היה מן הצד השני אותו שולחן של זהב שעליו היו מניחים. זאת אומרת, מצד ימין, הווה אומר מצידו הצפוני שבאולם, היה השולחן של השיש, ומצידו השמאלי, הדרומי, שם היה מונח השולחן של הזהב ביציאתו. גם בזה, לכאורה זה יהיה תלוי במחלוקת. אנחנו פעם דיברנו האם התנור נחשב ככלי שרת, ואם הוא כלי שרת אז הוא מקדש את מה שבתוכו, או שהתנור לא נחשב כלי שרת, דהיינו. אם אנחנו אומרים שהתנור הוא כלי שרת, פירושו של דבר שאת הלחם אפשר לאפות רק בשבת. כי אם אתה תאופה את הלחם בערב שבת, והתנור הוא כלי שרת, הוא מקדש, הוא היה נפעל בלינה. הוא לא יושב עדיין על השולחן בשבת, רק בשבת בבוקר מסדרים אותו. ואז פירושו של דבר שהיו אופים את הלחם בשבת, מניחים את זה על השולחן של השיש, ואחרי זה כשנכנסים להוציא את הלחם, לוקחים את זה מהשולחן ומוציאים את הישן, מכניסים את החדש. אבל פשטות אנחנו לומדים שהתנור לא מקדש. אם התנור לא מקדש, אז את הלישה ואת האפייה היו עושים מערב שבת, ביום שישי. נו, ביום שישי איפה עומד הלחם? אז מכיוון שהוא עומד על אותו שולחן של שיש באולם, אם תשים את זה על שולחן של מתכת, זה יעפיש. זה מחמם. לכן מה היו עושים? שולחן של שיש, קר, ששם היו מניחים את הלחם. היה ברור, השאלה תגיע. צפוי. אתה רוצה לשאול, אבל אנחנו יודעים שהלחם אחרי שבוע שהיו מוצאים אותו, אז היה נס והוא היה מעלה עדים. היה חם.
זאת אומרת, שהיו שמים אותו חם.
מצוין. ועם כל זה לא סומכים על מעשה ניסים. זו שאלה ששואל הירושלמי, אמנם ביחס לחלק של האיברים, למה היה צריך לשים את זה על שולחן של שיש, והסיבה היא שזה לא יסריח. שואל הירושלמי, אבל אנחנו יודעים שהיה אחד מהדברים שהיה בעזרה שמעולם לא יסריח בשר בעזרה. אנחנו יודעים שזבוב לא היה מעולם בעזרה, תנסה לשים בשר בבית, תראה מה קורה. זבוב מעולם לא היה נמצא בתוך העזרה. אנחנו יודעים שעשו קליה עורב מלמעלה. אבל בפועל הרי העופות לא היו מטילים שם גללים, ולכן אחרי זה הורידו את זה. הכל אמת, אבל הם סומכים על הנס. גם בשולחן עצמו כשעמד הלחם היה מרווח בין אחד השני שלא יעפיש. יש את החלק שאנחנו צריכים לעשות, מה שמסור לידי אדם, ויש הקודש ברוך הוא, הראש האחרון בלמד א' עמוד ב', תראה למטה, הוא מביא, ובירושלמי פריך ועלו לא היה מסריח בשר קודשים מעולם, ומשני הן מזכירים מעשה ניסים, כלומר, הניסה לא סמכינן, אנחנו לא סומכים על הנס, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו. מה שהקודש ברוך הוא עושה מעשה ניסים? מעשה ניסים, אבל אנחנו לא מביאים וסומכים על נס. לאחר מכן יש לנו עוד שולחן אחד, שזה בעצם השולחן שנמצא בהיכל, וזה מה שהוא מזכיר. ויש לנו את השולחן ואחד של זהב בפנים, זה השולחן שהיה עצי שיטים מצופי זהב, שעליו לחם הפנים תמיד. שואלת הגמרא, למעשה יש לנו עוד שולחנות, לפחות בבית ראשון. בבית ראשון היה עוד 10 שולחנות שעשה שלמה המלך, כמו המנורות, כמו הכרובים. אבל אנחנו מדברים על השולחנות הפעילים. השולחן שעשה שלמה לא היה פעיל, ולכן הוא לא מוזכר לנו במשנה. מיכדי, שואלת הגמרא, הרי אין עניות במקום השירות, מה יביא דדשייש, ניאבדו דכסף, ניאבדו דדהבה. היה צריך עבוד של כסף, של זהב, מה פתאום עושים של שייש? ופה היא תשובת הגמרא, מה הבחנינה בשם רב אסי ורב אסי בשם רב שוב ברב יצחק, מפני שהוא מרתיח, מכיוון שהמתכת זה דבר המחמם, ואז יבוא להפריח את הבשר. אז נכון, אמת, לא קרה כזה דבר, אבל זה החלק של הנס, לא סומכים על הנס, לכן עושים שולחן של שיש שהוא קר, וממילא לא יבוא לקלקל. של שחר היה נשחט על קרן מערבי צפונית, ושל בין הארבעים היה נשחט על קרן מערבי צפונית. הערכנו את הביור במשנה, וכאן הגמרא מביאה את הדברים. זאת אומרת, שואלת הגמרא, מנה נמילי, מאיפה אתה בכלל לוקח את זה? שיש לנו הבדל בין השחיטה של שחר ושל בין הארבעים, מה פתאום תלית את זה בטבעת מסוימת? הרי יש 24 טבעות, אתה יכול לשחוט את זה בכל מקום. עונה הגמרא, אמר רב חסדא ואמר קרא, שניים ליום. יש פה גזירת הכתוב כנגד היום, זה צריך לעמוד כנגד השמש. וכמו שהסברנו, מכיוון שבשחר הרי השמש יוצאת מן המזרח, ויש לנו מה שגורם לנו ל... מעפיל, זה החלק של הכתלים. פעם בבוקר יש לנו את הכתלים של העזרה, פעם אחת יש לנו את הכותל של ההיכל, ולכן המזבח שמצידו מעפיל על השורה הראשונה של הטבעות, לכן היו עושים את זה בטבעת השנייה, פעם בטבעת המערבית, פעם בטבעת המזרחית. צפון מערבית, צפון מזרחית. אומרת הגמרא, כך גם למדנו בברייתא כדברי רב חסדא, תניא נמי הכי, שניים ליום כנגד היום. צריך שיהיה במקום שמאיר היום. אתה אומר נגד היום או אינו אלא לחובת היום, אולי הפסוק בא ללמד אותך את החובה. שני תמידים כי הלכתם. כשהוא אומר את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, הרי חובת היום אמור. המאני מקיים שניים ליום נגד היום. זאת אומרת, זה בא ללמד שזה צריך להיות במקום השמש, הכיצד, תמיד של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית על טבעת שנייה, ושל בין הארבעים היה נשחט על קרן צפונית מזרחית על טבעת שנייה. וכאן הגמרא, אגב גררה, כיוון שדיברנו על העניין של החמה של היום, הגמרא מזכירה את אותם 10 שאלות ששאל אלכסנדר מוקדון את חכמי הדרום. ובתור הקדמה צריך לזכור דבר אחד, אמרנו את זה כמה פעמים, כמו ברבא בר בר חנה, ופה זה עוד בכפל כפליים, זה מהחלקים שהם החלק של הסוד, שבעצם מה שנמצא בפנינו זה בסך הכל יש את החלק שנקרא, שזה מה שכתוב, ויש את החלק שזה המסתר של הגמרא, שאת זה אנחנו לא מבינים. כמו שהמהר"ל פה בהתחלה מקדים ומסביר ואומר שבעצם כל השאלות זה בכלל שאלות רוחניות, אין פה בכלל מושג גשמי פה בשאלות, אבל זה ליודעי סוד, אנחנו בסך הכל מנסים להסביר את העברית שבגמרא, גם זה הרבה. אומרת הגמרא, 10 דברים שאל אלכסנדר מוקדון את זקני הנגב. זה ברור שכשאנחנו באים עם אלכסנדר מוקדון, אנחנו יודעים שאלכסנדר מוקדון אצל חז"ל נתפס כאדם גדול. נתפס כאדם גדול כפשוטו, כמו שהרמב״ם אומר על אריסטו שהוא היה מדרגה אחת קרוב לרוח הקודש. אותו דבר בעצם אלכסנדר מוקדון היה התלמיד הגדול של אריסטו. היה מגדולי הפילוסופים, מופיע אפילו בכתיבי אפלטון, אבל היה, לא, של התלמיד של אריסטו היה. של אפלטון הוא מופיע בכתבים, אבל הוא היה נמצא, הוא מופיע גם בחז"ל, כמה מקומות, חז"ל שרוצים לדבר על דברי חוכמה, כמו עם מלך קציו וכו', תמיד זה מול אלכסנדר מוקדון. כן, המהר"ל מדבר בסוף הסוגיה שלנו, המהר"ל מסביר גם מה גרם לו, מכוח השאלות שלו, נראה אולי בסוף להזכיר, מה גרם לו באמת למות מוקדם. השאלה אם הוא מת בין 33-38, הגבילו את זה לארי הקדוש, אבל כן, זה היה הזמן, תוחלת החיים שלו, הוא בסך הכל בין 17 קיבל את השלטון בתוך החוכמה, ב-19 כמדומנו התחיל את המלחמות שלו, וכבש את העולם וסיים את החיים בגיל צעיר מאוד. אותו אלכסנדר מוקדון, שגם הגמרא ביומא, שמעון הצדיק, ותמיד אותו אלכסנדר מוקדון, יש לו שאלה, והגמרא מדגישה את זקני הנגב. נגב זה ביטוי של הדרום. למה? כי אנחנו יודעים שהחוכמה נמצאת בדרום. יש לנו את זה אותו דבר בשולחן ובמנורה, הרוצה להחכים ידרים, הרוצה להעשיר יצפין. כשמופיע אצל רבי עקיבא ב-24 תלמידים, והיה עולם שמם עד שירד לדרום. דרום זה ביטוי של מקור החוכמה. כתוב שהרי מצפון תיפתח הרע, צפון זה החלק הגלוי שבבריאה, והדרום זה החלק הנסתר שבבריאה, החלק של החוכמה, החלק שהוא החלק הרחב יותר מבחינת החלק של הסוד. אמר להם, שאלה ראשונה שואל אלכסנדר, מן שמיים לארץ רחוק או ממזרח למערב? מה רחוק יותר, מהשמיים אל הארץ או ממזרח למערב? שוב, הרי לא שייך לבוא ולהסביר את זה בכלל בחלק הזה שהשאלה היא מרחק של שמיים וארץ, מזרח ומערב, על אף שיש את הגמרא בחגיגה עם דברי המהרש"א פה במקום, כי אנחנו יודעים שבעצם אם הוא היה מדבר על הכדור שלנו, אז מה אתה תופס שהכדור הוא עגול? אנחנו גם יודעים שזה לא בדיוק עגול, אז זה לא השאלה. אם אתה מדבר ביחס ליקום, ליקום, אז אנחנו יודעים שיש שבעה רקיעים, גבוה מעל גבוה. אנחנו יודעים שהיום בכלל בידע שלנו, אנחנו יודעים הרי שהכדור שלנו זה כמעט כנקודה הבלתי נראית בתוך היקום כולו, עם מערכות על גבי מערכות הרבה יותר גדולות מהמערכת שלנו, עם עוד שמשות ועוד כוכבים, כך שלמעשה לא זו השאלה. ודאי שהשאלה היא על דרך הסוד, אבל השאלה היא משמיים לארץ או ממזרח למערב. אמרו לו ממזרח למערב, והראיה תדע שהרי חמה במזרח הכל מסתכלים בה, חמה במערב הכל מסתכלים בה, חמה באמצע רקיע אין הכל מסתכלים בה. אז כנראה שבאמצע זה הקרוב יותר, ולכן אי אפשר להסתכל. וחכמים אומרים זה וזה כאחד שווים, שנאמר, ופה הם מביאים ראיה מדוד המלך. דוד המלך שרוצה לתת ביטוי למרחק הגדול ביותר, אומר דוד המלך, כי כגבוה השמיים על הארץ גבר חסדו על יראיו. אז דוד המלך מבטא את המרחק המקסימלי שיש בבריאה כגבוה משמיים לארץ. ומאידך פסוק שלאחריו, כשדוד המלך רוצה לבטא שוב מרחק, אומר דוד המלך, כי רחוק מזרח ממערב והרחיק ממנו את פשענו. ולכן אומרת הגמרא, ואחד מן היו נפיש, אם אחד מן היה רחוק יותר, אז נכתוב תרווה יוקאו דנפיש, אז את שניהם היה צריך לתפוף כמו המקום המרוחק יותר. בהכרח, וכך חכמים בחגיגה י"ב, חכמים חולקים וסוברים, שאכן אין הבדל, הם מביאים שם הראיה מאדם הראשון, מסוף העולם ועד סופו. שוב אין לנו בזה הפגה, הרי זה ודאי לא ביטוי שאדם הראשון היה מסוף העולם ועד סופו, בביטויים של טבע, מסוף העולם ועד סופו. כתוב שהקדוש ברוך הוא אחרי החטא הניח עליו ידו ומיעתו לאלף אמה. כל הדברים האלה זה ודאי חלק רוחני שבדבר. ואלא חמה באמצע רקיע, מה היא טעמה, אין הכל מסתכלים בנו. אז הליבה באמת, אם זה אותו מרחק, אז למה באמת אי אפשר להסתכל? משום דקאי להדיה ולוחסי למידה, כשהיא נמצאת במרכז, לא, אין דבר המחסה אותה, לא כמו במזרח ובמערב, ולכן אי אפשר להסתכל בה. שאלה שנייה שואל אותם אלכסנדר, אמר להם, שמיים נבראו תחילה או הארץ? אז בפשטות שמסתכלים השאלה מה קדם למה, שמיים לארץ או ארץ לשמיים, ואז בעצם זה מחלוקת בית שמי ובית הלל בגמרא בחגיגה בי"ב. גם הרש"י פה המפרש וגם הרש"י שם לא מסבירים כך את השאלה, אלא השאלה הייתה האם השמיים קדמו או נבראו השמיים והארץ כאחד. והתשובה זה מה ששם בית שמי אומרים, אמרו שמיים נבראו תחילה, שנאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בית הלל חולקים שם, ובית הלל באים ואומרים שהארץ קדמה מפרק ב', ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, אז הארץ קדמה לשמיים. אמר להם, ועל זה שם החכמים חולקים, וחכמים אומרים שבאמת לא היה דבר שקדם לדבר, והמהרש"א פה במקום מדבר על הדברים. אנחנו יודעים הרי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במאמרו, ואם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במאמר, ואנחנו יודעים שהכל נברא ביום הראשון, אלא הכל היה בה בכוח, ואחרי זה במשך שישה ימים זה יצא אלה בפועל, אז בעצם במעסק של הבריאה, בבריאה אין שום הקדמה לשמיים ולארץ, אז מה שייך להגיד מה קדם למה? שאל אותם שאלה שלישית, אמר להם, אור נברא תחילה או חושך? אמרו לו, מיל תדע אין לה פתר. על השאלה הזאת אין תשובה, אין ידיעה, זה מעבר ליסגות שלנו. שואלת הגמרא, ונאמרו לי, חושך נברא תחילה, דכתיב, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך, והדר, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. עונה הגמרא, סברי דילמאתי לשלויי, מה למעלה מה למטה, מה לפנים ומה לאחור. הם חששו שהוא בעצם לא יעצור פה אלא ישאל חוץ למחיצת העולם, אומר הראש, למזרח ומה לאחור, חוץ למחיצת העולם למערב. לשון אחר, מה לפנים קודם בריאת העולם ומה לאחור אחר שיחלה העולם. וזה כבר ידוע דברי הרמב"ן, שהרמב"ן אומר במופלא ממך אל תדרוש, אין לנו זכות לשאול אלא בראשית ברא אלוקים, זה המקום שבו אנחנו מתחילים. מה שהיה לפני הבראשית לא שייך אלינו, לא קיבלנו את זה, קיבלנו בראשית, ויש לנו את הששת אלפים, ואחרי זה מה יהיה לאחר מכן זה לא שייך אלינו. אלא מה? יודעי הסוד, יודעי הסוד, אין גמרא כזאת, יודעי הסוד יודעים שיש מושג שנקרא מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אבל גם מעשה בראשית וגם מעשה מרכבה, למי שיודע, לא מדברים על זה, זה דבר שלא מוציאים בפה. פעם היה לי שדיברתי עם איזה מקובל על עניין מסוים, ובאיזה שלב שאלתי אותו שאלה בתוכו, אז התשובה שלו הייתה, אם לא הבנת אז אתה לא צריך להבין. כי בחלק של הסוד יש שלב, יש את החלק שנאמר ויש את החלק שהזמן, יש את ההרגש, זה בא לבד. ככה שמעתי מאנשים גדולים ששייכים לזה, זה לא דבר שאומרים אותו, זה דבר שמקבלים אותו, זה מתנה. אז זה חלק שעליו, וכיוון שבמעשה בראשית אסור לדרוש ובמעשה מרכבה אסור לדרוש, וזה בעצם החלק ששייך מה לפני מה אחרי, לכן הם לא רצו לענות לו. אלא מה? שכבר המהרש"א מדבר, זה הרי פלא גדול, והגמרא מתחילה, יהיה אחי שמיים נמי לא נאמרו לה, אז שלא יענו לו גם על שמיים וארץ, שלא ישאל במה יעשה בראשית. עונה הגמרא, מעיקר הסבור הקראי באלמור דקשייל, הם הבינו שהוא רוצה לשאול שאלה מסוימת ולא להיכנס דוח פנימה. כיוון דחזו דקאדר שאיל סברא לא נעימה לדיל מעתיד ישלויה, מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור. אי למין האמת, הם יכלו לענות לו את זה גם כשהוא היה שואל, יכלו לענות לו מה קדם למה, האור לחושך, החושך לאור, ואז הוא היה בא ושואל מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור, אז שאמרו עכשיו שאי אפשר לענות על זה כמו שהם ענו עכשיו. למה הם היו צריכים לעצר פה? אז המהרש"א רוצה לבוא ולומר שלמעשה יש מחלוקת גדולה בין חכמי הפילוסופיה לחכמי ישראל. חכמי הפילוסופיה לומדים שהחושך זה היעדר האור, ולכן הם לא רצו להיכנס איתו לדיון הזה, כיוון שהם יודעים שהם תפסו שהחושך זה היעדר האור, ואנחנו מקובלנו שחושך זו בריאה, והחושך זה בעצם היש מאין. האור והחושך, כמו שאנחנו יודעים שיש ארבעה דברים, שזה היש מאין, ומזה הקדוש ברוך הוא יצר יש מיש, אבל תחילתו יש מאין. חושך ואור זה מושג שיש בו ממשות, ולכן במכת מצרים כתוב וימש חושך, חושך זו בריאה. רק אנחנו לא שייכים לחלק הזה, ואצלנו באמת כשאנחנו מכירים את החושך מכירים אותו בהיעדר האור, לא בתור בריאה. גם את האור אנחנו לא מכירים בתור בריאה, אנחנו מכירים את האור כדבר רוחני, לא כדבר שנתפס, על אף שיש את האור הגנוז, שזה האור המדובר, שהוא בריאה של יש מאין, הוא בריאה. ולכן כתוב רואה בו מסוף העולם ועד סופו, וכי מה הכוונה רואה מסוף העולם? אתה נמצא פה ואתה רואה מה קורה אצל השכנים, זה נקרא רואה מסוף העולם? זה מעניין את מישהו? אלא מה? זה בדיוק ההפך, רואה מסוף העולם ועד סופו, זה רואה תחילת המעשה עם סוף המעשה, רואה גם את ה... את מה שעתיד בעצם, את התוצאה של הדברים, ואז ממילא כל הקושיות לא נמצאים, כי כל הקושיות נמצאים מכורח זה שאנחנו לא רואים את הסוף, לא רואים את המעגל, וזה היכולת שהיה באור שגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. אמר להם, שאלה רביעית, עדין מיטרין חכים, מי נקרא חכם? אמרו לו, איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. חוכמה זה אחד שרואה את הנולד. אומר פה המפרש במקום, וצריך להבין מה זה נקרא רואה את הנולד, רואה עתיד, רואה, יושב, הוא חכם, הוא מבין מה התוצאות שיכול לקרות, יש הרבה דברים שאדם עושה והוא יודע את ההשלכות של זה. אומר הזה רש"י, זה לא מספיק פה, הרואה את הנולד, המבין מליבו מה שעתיד להיות קורות שעתידים לבוא ונבהר מהם, זה נקרא חכם. החכם זה לא רק שיש לו ידיעה, אלא הוא גם יודע להישמר ממה שהוא יודע. נו, אז הוא שואל אותם, אמר להם, שאלה חמישית, עדין מיטרי גיבור, אז מי נקרא גיבור? ואמרו לו, איזו גיבור הכובש את יצרו? ושוב, מה זה נקרא הכובש את יצרו? יש אחד שלא בא לידי חטא. אמרו את זה על אנשים גדולים שהיה להם עירת שמיים שלא יכלו לבוא לידי חטא. חיים סיפרו עליו, פריס. היה רועד, הוא לא יכול לבוא לידי חטא, הוא לא יקבל שכר שהוא לא עושה חטא, הוא יקבל שכר שהוא הגיע למדרגה שהוא לא מסוגל לחתור, לא יכול, הרס שמיים שלו לא נתן לו לחתור. והגויים סיפור שהוא פעם נגע בעצם בשבת והתעלף, שוב, העירו אותה, התעלף, הלכה אשתו, הכניסה את זה לפה, ואז הוא נרגע. זה מאחד, זה לא מוקצה, יש עירת שמיים, אבל זה לא מה שכתוב פה. אז כתוב ככה, אומר על זה המפרש, הכובש את יצרו בא לידי עבירה וכבש את יצרו ונמלט ממנה. הוא מתמודד, זה כמו כובש עיר, זה לא שהוא נמצא מבחוץ, הוא לא מגיע, הוא מגיע, הוא נמצא בפנים, הוא מתמודד ומצליח להימלט, זה גיבור. ממשיכה הגמרא, אני חושב שבראש פה כתוב יותר. הראש בא ואומר, מה זה נקרא גיבור? הכובש את יצרו מלחתו ומלכעוף. יש חלק אחד של הכובש את יצרו, זה אדם שמסוגל להימנע מן החטא. יש הכובש את יצרו שהוא בא לידי כעס והוא מצליח להתגבר על הכעס, זה צריך להיות גיבור גדול מאוד, וזהו הגיבור הכובש את יצרו. שואל אותם שאלה שישית, אמר לו, איזו עשיר? עדין מתקרא עשיר. אמרו לו, איזו עשיר? השמח בחלקו. זאת אומרת, העשירות זה אחד כזה שטוב לו עם מה שיש לו, אבל זה לא מספיק. המפרש משתמש בלשון במה שנתן לו המקום. הראש מפרט, אומר הראש, השמח בחלקו, מה שגזר לו לחלקו, הן בממון הן באישה, שמח הוא מקבל עליו ואינו עץ לאושר ולא חומדת שאינו שלו. זה הלא תחמות של עשרת הדיברות. יש מושג שבדרך שאדם רוצה ללך מוליך אינו יפה. אז פעם ראיתי שזה גם הופיע בתורת שאלה, בדרך שאדם רוצה ללך הרי מוליכין אותו. המשטו, אתה חושב שאתה יכול לשנות משהו? אתה יכול לעשות משהו? הרי זה מהכל ידבור. אז אם אתה מקבל את מה שיש לך, כמו מה שיש לך, בנתונים שיש לך, לא אם היה לי את הגוף של זה ואת השכל של זה ואת היופי של זה ואת הראש של זה ואת האישה של ההוא, אז הייתי מושלם. לא, במה שיש לך אתה, זה התפקיד שלך, ביכולות שלך, בכוחות שלך, בתרחה שלך, ביגיעה שלך, בצער שלך, זה מה שנתן לך הבורא. ואם אתה מבין את זה, זהו השיר השמח בחלקו, בכל החלק, זה לא רק בפרט מסוים, זה לא רק בממון, בכל מה שהוא קיבל בחלקו. המהרש"א מסביר את זה פה מעבר לזה. הוא בעצם בא להתגאות, והוא רצה שישפכו אותו אלכסנדר, על החוכמה שלו, תלמיד של אריסטו, חוכמת הפילוסופיה. הוא רצה שישפכו אותו על הגבורה שלו, כבש את העולם, היה שולט בכיפה, את העושר שלו, ועל זה מנו לו על להתעלל החכם בחוכמתו, ועל להתעלל הגיבור בגבורתו, ועל להתעלל השיר באושרו. כי כל זה זה מתנות, זה לא אתה, לא החוכמה היא שלך, לא הגבורה היא שלך, שום דבר לא עשית בשביל זה. זה, אתה רואה שהוא הבין. זה כל הדברים האלה אתה מקבל. אלא מה? כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידע אותי, מי שמגיע לחלק הזה, והמהרש"א אומר יותר, שהוא בא והתפאר בממונו שלו, אמרו לו, אתה גזלן, יש לך משהו מלך, הלכת וכבשת מקומות אחרים ולקחת דבר שלא שלך. אז נכון שיש קניין שנקרא כיבוש מלחום, ויש פה ויכוח גדול בפילוסופיה. אבל המסר שלהם היה שכל מה שאתה מתגאה זה שום דבר, פה שום דבר לא שייך לך, זה הכל מתנות. בשלך, אתה רוצה לדעת מה זה משלך? איזו חכם רואה את הנולד, איזו הגיבור הכובש את יצרו. אתה עין לא שבעה לך, אין לך סוף, אין לך גבולות, לכן אתה צריך לכבוש ולכבוש, ואתה לא נרגע, לא נגמר לך. לוקח את הממון של כולם וזה לא מספק אותך, וזה נראה גם בהמשך שזה מה שהוא מקבל המסר בסוף. אמת. ממשיכה הגמרא ואומרת, הוא שואל אותם שאלה נוספת, אמר להם, שאלה שביעית, מה יעביד איני שבי יחיה? מה צריך אדם לעשות כדי לחיות בעולם הזה ובעולם הבא? אמרו לי, ימית עצמו. אומר המפרש, מה זה? ימית את עצמו, ישפיל את עצמו. המתרחק מהגאווה זה סוד החיים. המרחק מן הגאווה זה סוד החיים. הראש אומר יותר. אומר הראש, מה זה ימית את עצמו? יתרח במלאכה כדי להרוויח מזונותיו, ואל יאמר אין מלאכה זו הוגנת לו, וגם לא ימשוך את בשרו אחר תענוגים, וגם יצער את בשרו ללמוד תורה, ואז יחיה בעולם הזה ובעולם הבא. אתה רוצה לדעת? זה סוד החיים. כשבוך הוא נתן לך מה שנתן לך, אדם הראשון חטא, נגזר עלינו, נקפה עלינו המצב, זה המצב. אם אתה מקבל את המצב כמו שהוא, תורח במה שנתנו לך, זה מה ששלך, ואם זה שלי, אז זה הטוב מכל. ואם הוא לא נמשך אחר התענוגים, ואם הוא משבר את גופות עם כל הקשיים ולומד תורה, כל זה יחד, זה דרך החיים לעולם הזה ולעולם הבא. לא רק עולם הבא, זה גם עולם הזה. ולכן השאלה השמינית, אמר להם, מה יביא דין איש? מה יביא דין איש? מה יביא דין איש וימות? והתשובה הייתה, יחיה את עצמו. אז המפרש פה מסעיף אומר, יגביה את עצמו, ומתוך כך יקנו בו הבריות עין רב, יקנו בו וימות. ולמדחו חכמים שאדם הרוצה שיחיה ישפיל את עצמו, וירחמו עליו הבריות, ויחיה שנים הרבה, ומגאווה ימנע את עצמו שלו, יקצרו ימיו וימות בלא איתו. ככל שאתה בולט יותר, ככל שאתה מקנים בך יותר, ככה התוחלת החיים שלך מתקצרת. זה סוד. אתה רוצה למות? תתגאה. אתה רוצה למות? תתבלט. למה? כי זה גורם לעין רעה, ועין רעה זה לא יעזור עם כל מה שאנחנו דברים. כן זה מתייחס לעין רעה, לא מתייחס לעין רעה. יש מציאות בבריאה שזה דבר הפוגע. זה דבר שמעורר כתרוג.
הוא התבלט, אבל הוא היה ענף.
אז הוא לא התפלט, זה נקרא ישפיל עצמו. זה בדיוק, זה לא התפיסה שלנו. הגאווה זה מה שאנחנו קוראים גאווה.
הוא מתבלט אבל בענבות.
אדם שמתבלט בענבה, אז כולם משבחים אותו, מתגאים בו, פקר. זה רק מודל הערצה, זה רק מודל שמבקשים כאורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך, מבקשים עליו. אבל האדם שנוהג בשררה, האדם הזה מחפשים את זה שרק ילך מפה, וזה מקצר חיים. גם הראש, כשהראש אומר, אומר ההפך ממה שאמרתי לך, בימית את עצמו, זה הסוד כדי לחיות. אתה רוצה למות, זה הסוד, תעשה את ההפך ממה שאמרנו לך קודם כדי לחיות. אמר להם, שאלה תשיעית, מה יביא דין איש ויתקבל על בריאתה? מה יעשה אדם ויהיה מקובל על הבריאות? אמרו לו, יפני מלכה ושלטנה, שיסנה את המלכות ואת השלטון. אז פשטות אופוזיציה. למה? ויתקבלו דבריו ויואבו אותו. אבל אדם רגיל לדבר עם מלאכים ושרים, מקנים בו בני אדם ומתוך כך שונאים אותו ואת מעשיו. הראש אומר, כי אנשים חושבים שהוא מוסר אותם, הוא מלשין עליהם, מתוך כך לוקחים את ממונו, לכן שיתרחק מן השלטון. פה בא אלכסנדר ואומר, אמר לו, דידי תו עמידי תחום, בזה לי יש עצה יותר טובה. מה העצה שלך? ירחם מלכו ושלטונה ויאבי תו עם באיניש. הפוך, שיתקרב אל השלטון, שהשלטון יאהב אותו, והמלכות הוא יהיה מקושר במלכות, ומה שאנשים מבקשים הוא יוכל לעשות להם, לדאוג להם. ממילא הוא יחיה, ממילא יאהבו אותו הבריאות. הם לא עונים. אומר המהרש"א, מה הם לא ענו? כי הם נשארו בשיטתם, בזה בדיוק הם חלקו איתו. ורצוי לרוב אחיו, כתוב אצל מרדכי, אדם שיעשה כמה שלא תעשה תמיד יהיה טיימס. תעזור למישהו להוציא מרפסת, השכן ממולם עשית לו מרפסת. תעשה גינה, למה לא עשית כביש? תעשה כביש, למה לא מאמורה? עשית מאמורה, למה? תעשה ראות לבית כנסת, למה הבאת כחול? יש אדום. תביא אדום, למה לא ורוד? תביא חום, למה לא ורוד? אין דבר שיהיה טוב לכולם. לכן אתה יכול רק להרחיק את עצמך. ככל שתעמוד בצד יותר, לא תהיה בתוך הפה של הבריאות, זה סוד החיים. אתה רוצה שיאהבו אותך? תתרחק מהכל. כל דבר, הרי אנחנו וכל העוסקים בצורכי ציבור, באמונה הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם. אין מישהו אחר. כיוון שאין דבר שכולם מרוצים, אין דבר כזה. תמיד צריך לקום אחד שהוא עושה את הדברים, ויהיה תמיד מי שיקטר, אבל ביום מן הימים יגידו, אם לא הוא, לעולם זה לא היה מגיע. שאלה עשירית, שזה שאלה מאוד פילוסופית, אמר להם, בימם היה אלה מידר, או ביבשת בא אלה מידר, וכבר מדברים, האם הים, הים זה ביטוי של החומר, אנחנו יודעים שמים, המהר"ל מדבר כמה מקומות, שיא, המקסימום חומר זה המים. המים לא מקבלים צורה בשום דבר, חוץ מאם אתה כונס אותם לתוך כלי. המים אין להם צורה. שיא החומר זה המים, ואכן אבנים שחקו מים. החומר יכול להכנס בכל מקום, יכול לפרוץ כל דרך. היבשה זה כמו אדמה לעליון, זה קצת נכנס לכל העניין של רבא בר בר חנה, שאדם סמוך על עצמו חושב שהוא נמצא על היבשה, אבל הוא לא יודע שהכל זה בעצם רעוע, וגם היבשה היא עומדת על הים. מה המקום הראוי? והתשובה, אמרו לי ביבשת היה אלה מידר, והכל נכות הימה, לא מיית ודעתה הוא הדסליק ליבשת. גם אלה שהם יורדי הים, יישוב הדעת יש להם רק שבמקום יישוב, לא כשהם נמצאים על הים. אמר להם, אידין מנייך הוא חכים יתיר, מי מביניכם החכם יותר? גם פה המרשם מבאר, בעצם מה שהוא בא ושואל אותם, יש לו פה, הם עשו ממנו חוכא ואיטולא, והם ביזו אותו. הוא רצה לשמוע דבר אחד והוא שמע את ההפך ממה שהוא רצה לשמוע, והם בעצם המעיטו בכל ערכו. אתה, הוא הבין שהוא עושה, הוא החכם, הוא הגיבור, הוא העשיר, הוא הרצוי, הוא השלטון וכולי, ובעצם
אמרו
לי כולנה כחד השבין, דהכל מילתא דאמרת לן בחדה פטרנה לך. אין לך מה לתפוס אחד מאיתנו, כי כולם פה שווים בדעה אחת. אתה רואה שאמרנו את זה בשפה אחת, יש שמסבירים את זה בחלק של האחדות והפירוד, אנחנו מאוחדים, זה הכל אחד. אמר להם, מה דין אטריסטון לקבלוי? מה אתם מטריסים כנגדי? אז המפרש משתמש בלשון, מה זה שאתם עומדים נגדי ואינכם מחזיקים יירתנו? אלו אתם יודעים כי אנחנו הרבים ואתם תחתנו, ויש פה בראש שהרבינו גרשום משתמש בלשון. כלומר, מדוע אינכם מודים לנו? ולמה לא תלכו אחרינו? ולא תראו שאתם שפלים ואנו מלכים ושרים. אמרו לי, סטן הנצח. אז המפרש אומר, מה זה סטן הנצח? זו אין הראיה. שהרי אתם רואים בכל יום שהשטן הוא נוצח, הוא מטעה בני אדם. אף אתם אל תתמעו על שאנחנו תחתיכם. זה הכל אשליה. רבינו גרשום אומר את זה. כלומר, אל תתמע על זה שהשטן הוא נוצח, שמטעה אותם ונותן להם גאולה, ולסוף יורדים לגיהנום. זה הכל מדרכי היצר. נותן לו את העולם הדמיון, שפה הוא גדול, הוא גיבור, הוא עשיר, אבל אחרי זה זה הכל בשביל להביא אותו לבאר שחת.
אם הוא לא תתאחד ורב אותם, זה משהו באמת גיבור.
אומרת הגמרא, אמרו לי, אמר להם, הענה מקטל ליתחון בגזרת מלכים. אבל אני הרי צריך להרוג אתכם, כי יש כלל שאסור לנצח את הקיסר, ומי שמנצח את הקיסר, הרי הורגים אותו. אז למה אתם לא חוששים מזה? למה? אומר פה הרבינו גרשום, שישבתו נדבר ביזיון, הרי עניתם לי בצורה של ביזיון. אמרו לי שלטנה ביד מלכה ולא יאי למלכה כזב. אנחנו יודעים שכל השלטון נמצא בידך, והתנאי היה בהתחלה לדין ודברים, הם אמרו למראש, הרי אסור לנו לבוא ולדבר כנגד המלכות, אם אתה רוצה תשובה בתנאי שאתה לא פוגע בנו, וכיוון שאתה מלך, מלך לא מדבר כזב, אנחנו לא חוששים מזה. אמרת מילה, מילה של מלך לא חוזר. ולכן מיד אלביש יתון לבושים דהר גבוהן, הוא הלביש אותם בידי הגמן, ושדים מן האיחוד דהבה על צוואריהם, והוא הטיל להם רבית של זהב על צוואריהם. אמר להם, ואז הוא שואל אותם, באינה דאזי למדינת אפריקי, אפריקי בדרום, שוב אמרנו החוכמה בדרום, הוא רוצה לפנות לכיוון הדרום, הוא רוצה להגיע עוד יותר רחוק ממה שהוא הגיע. אמרו לילו מצי תזל דפסיקי הרי חושך, אי אפשר ללכת לשם. הביטוי זה החושך, שם זה 24 שעות ללא אור, אי אפשר לבוא לשם כי אי אפשר לעבור משם. אמר להם, לא סגיה דלו אזלינה, עם תואחי משלין הלכו, אלא מה יעביד? אין מצב שאני לא הולך, אני הולך. ולכן לא שאלתי אתכם אם ללכת, שאלתי דבר אחד, איך הולכים? אבל אני הולך לשם. אומרת הגמרא, אמרו לה, הייתי חמרי לובי דפרשי בהברה, תלך ותביא חמורים לובים שהולכים גם בחושך. והייתי כיבור דמטני ותביא איתך פקעת של חבלים, וקטר בהיגיסה תקשור את זה בצד של האור. למה? דחייאתית נקד בגבי ובאתית להטרח. כשתרצה לחזור, ואי אפשר לחזור כי זה החושך, אז תאחוז בחבל ועם זה תוכל לחזור חזרה למקומך. כמובן הכל פה בסוד, זה רק תפיסה. ממשיכה הגמרא ואומרת, עבד אחי, ככה הוא עשה. ואז על מטה לה הוא מחוזה דכולה נשי, הוא הגיע למקום שכולו נשים. מסביר פה המהר"ל מה זה כולם נשים, אפשר שהכל יהיה נשים. אומר המהר"ל שזה היה מקום שהאישה שלטה על הגברים, ולכן הוא מגיע למקום הזה שנשי שתה. אומר המהר"ל, ההפך מזמננו, מתכוון אז. באי למאבת קרבה בעדי, הוא רצה לעשות איתה מלחמה. יצא אליו המשלחת, אמרו לי, אי קטלת לן, יאמרו נשי קטל, מה אתה צריך את זה? הרי אתה כבש את העולם. אם תכבוש אותנו, מה יאמרו? כבש את הנשים, אין בזה שום גבורה, אין בזה שום דבר. אבל היא קטל נלך, אבל אם אנחנו נפגע בך, יאמרו מלכה דקת לנשי, הביזיון שלך הרבה יותר, יש לך יותר מה להפסיד מלהרוויח, ולכן תימנע מהדבר הזה. אמר לו, הייתו לי חמרס, תביאו לי לחם. הייתו לי נהמה דדהבה, הפיתורה דדהבה, הם הביאו לו לחם של זהב והליכו את זה על שולחן של זהב. אמר לו, מייח לנשי נהמה דדהבה? אדם אוכל מנהג פה לאכול לחם של זהב? מה אתם מביאים לי לחם של זהב? אמרו לי, אלאי נעם הבית לא אבל לך באטרח? נעמה למיכל דשקלה ואתי לך, הרי אתה לא באת בשביל לאכול לחם, לחם יש לך במקומך, אתה רוצה להשיג דברים שאין אצלך, אתה רוצה להשיג יותר, אז מה אתה רוצה? זהב, כסף. ומה המסר? שוב לכן את הפשט של הדברים, אדם מנסה להשיג דברים שלפעמים, כמו שרוטשילד אמר, מתתי ברב, נסגר בכספת. יש דברים ששם זה כבר לא שייך, מעבר לזה זה רק יביא אותך לירידה, זה כבר לא לעלייה. אז עוד זהב, עוד כסף, וכבר לא ימצא את העניין. הרי זה לא מה שאתה מחפש, זה לא האוכל שאתה מחפש, זה לא הלחם שאתה מחפש. כי נפיק ואתי, כשהוא יצא מהמקום, כתב הבא ודמחוזה, אז הוא כתב על שערי העיר, ענה אלכסנדרוס מוקדון הווה שתיה, הייתי שותה, הדעתית למדינת אפריקי דנשי, עד שהגעתי לאותה מדינת אפריקה של אנשים, וילפית עצה מנשיה, וקיבלתי עצה מן אנשים שזה החכים אותי, זה הנהמה דדהבה על פיתורה דדהבה. כי שקיל ויתי, יתי ואומיינה כאחיל נהמה. פה הגמרא עוברת לעוד שלב, שזה עוד חלק נוסף בתוך הסוד פה, שבעצם כשהוא יוצא החוצה, הוא יושב לאכול את הלחם שלו על שפת הנהר, הווה בידי גולדני דמילך, היה בידו דג מלוח, דבר משומר שאפשר לאכול בדרך. בהדה דמחבר לו, בזמן שהוא בא לשטוף אותו, אז נפל בהדו ריחה. עכשיו את זה אנחנו בעזרת השם נצטרך להרחיב מחר, מה זה הריח. הראש פה בכלל עומד שהכל זה הריח, זה ריח של גן עדן, הפשט הוא שנפל בזה חיות, חזר לזה חיים, וזה נצטרך להסביר.